ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראיתי שמובא סיפור על אברך מתמיד שנהג להתפלל שחרית בישיבה בפונוביץ' כל בוקר. במשך תקופה הוא שינה ממנהגו, משום שהוא נהג באותו זמן ללמוד בלילה עד שעה מאוחרת. שאל אותו הרב שך, בעל אבי עזרי, למה הפסקת לבוא להתפלל בישיבה? אמר לו, כיוון שהוא לא רוצה למעט מלימודו. אמר לו הרב שך, חז"ל אומרים, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שאין יראתו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. אומר לו הרב שך, אם כך, כדי שיתקיים הלימוד שלך צריך להקדים לו יראת שמיים, ותפילה בישיבה זה יראת שמיים. אז ממילא כדאי לך הדבר, ואף על פי שזה יגרום להמעיט מזמן הלימוד שלך. כך אומר הרב שך, הדברים מבילים. אני רוצה לנסות להתבונן בדברים. בדורנו הרב שך היה נקרא ראש הישיבה. כשאמרו ראש הישיבה התכוונו בעולם התורה הכללי לרב שך, זכר צדיק לברכה. יש להתבונן בדברים. החפץ חיים בסוף שמירת הלשון, שאנחנו כל כך נדרשים להתחזק בלימוד של הסדר הזה של שמירת הלשון, הוא מקדיש פרק שלם לעניינה של תפילה בציבור. והדברים חשובים, הדברים מהירים, וכדאי ללמוד אותם בפני עצמה. כידוע, הגמרא בברכות דף ח' עוסקת בעניין של תפילה, מקום תפילה. אומרת שם הגמרא שהקדוש ברוך הוא אינו מואס בתפילתן של רבים, שנאמר אין אל כביר ולא ימאס תפילת רב רבים. והכוזרי מבאר שמבין כולם, מהציבור הזה שמתפלל, תצא תפילה שלמה בכוונה זכה ותחול הברכה על הכל. תודה רבה. דהיינו, התפילה הזו של הציבור משלבת את כולנו, את כל המתפעלים בציבור, ותפילתו של זה עוזרת את תפילתו של זה, ומסירה את המונעים שקיימים בתפילתו של הפרט כדי שהתפילה תתקבל יותר. המהר"ל בדרך חיים בפירושו לפרקי אבות עוסק בעניין של התפילה בציבור. הוא מביא את הגמרא שם בברכות, ואני תפילתי לך השם את רצון. מתי את רצון? בשעה שהציבור מתפללים. מבואר שהשם יתברך רצונו בציבור דווקא, ורצונו הוא כאשר מתפללים על צורכם מה שצריך להם. ריבונו של עולם רוצה תפילת ציבור, ויבקשו שם כל אחד את ענייניו. ודבר זה, אומר המהר"ל, עניין עמוק, כי אין מקטרג לציבור במה שהם ציבור. יש להם כוח כללי לציבור, ובצד הכלל אין חטא. החטא, המהר"ל מבאר את זה במקומות אחרים, החטא שייך לפרטים. אין חטא בציבור. זה מדהים. בכלל, בכללי, אומר המהר"ל, לא שייך חטא וקטרוג. רק ביחידים. אבל מצד הכלל אין קטרוג. ותפילת ציבור בבית הכנסת הוא מצד הציבור, ולפיכך הוא שעת רצון. וגם דבר זה ידוע לנבונים. זאת אומרת, יש בזה דברים עוד יותר עמוקים. ועל כל פנים, הציבור הם דבוקים ברצונו יתברך. הדברים כאן מביאים אותנו, מרימים אותנו לנושא הגדול של ערך הכלל, של ערך הציבור, שהוא גדול מהערך של הפרטים המרכיבים אותו. וזה גם קשור לסוגיית חנוכה במניין של הנשיאים בפרשת נשא. אין חטא וקטרוג בכלל, וזהו הבסיס לקדושה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. דהיינו, הישועה הפרטית של כל אדם היא על ידי עצם החיבור שלו לעץ החיים הזה ששמו כלל, בצינור כללי, כלל ישראל, ציבור בכלל ישראל. יש גמרא בברכות על היחיד הנמצא בדרך במקום סכנה ומתפלל תפילה קצרה. מה הוא מבקש? הוא בסכנה פרטית, והוא מבקש שבכל כל צורכים יהיו לפניך, בכל פרשת העבור יהיו כל צורכים לפניך, מבקש על הכלל. התבטא הרב צבי יהודה פעם, או יותר מפעם, על העניין הזה. הצעקה, אומר הרב צבי יהודה, איננה פרטית, היא צריכה להיות ציבורית. ואם נחזור לנושא שלנו, אני מנסה בשיחה הזו ובקודמת לבאר, להוסיף בנו כוח, מדוע נכון להתפלל עם הציבור, מדוע נכון להתפלל בישיבה, עד כדי כך שמבחינה הלכתית ראינו בשבוע שעבר שעדיפה תפילת יחיד במקום של תורה שהוא לומד בו מתפילה במניין במקום אחר. כאשר רבי יוחנן בן זכאי ערב החורבן יוצא מירושלים אל אספסיאנוס, כולם מכירים את הגמרא בגיטין שהוא אומר תן לי יבנה וחכמיה. גדול הדור זה רבי יוחנן בן זכאי, ובעבוד רבי נתן יש הרחבה מה הוא ביקש. כתוב שם כך: איני מבקש אלא יבנה שאשנה בה, שאני אשנה בה לתלמידיי, אני אלמד את תלמידיי, ואקבע בה תפילה. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי עומד ערב החורבן של עם ישראל, והוא מבין שההצלה של עם ישראל איננה תלויה במקדש, היא תלויה בהמשך קיום הישיבות, בהמשך קיום בתי מדרשות, בה מתאסף ציבור, מתאסף בישיבות, בהם מתאסף ציבור כלל שעוסק בתורה וקובע תפילה. זאת אומרת, הדבר המאמין של עם ישראל לדורותיו זה התורה והתפילה במקום של התורה. דהיינו, התורה זה לא עוד דבר שאנחנו צריכים לעשות. התורה היא עצם הדבר של מהות המושג של בית מדרש וישיבה, והתפילה היא חלק מן המהות המיוחדת הזו. כפי שמבאר הרב זצ"ל באריכות בהקדמה לעולת ראיה, ביאור שלו לתפילה, מהו היחס בין תורה ותפילה, כמה הם משולבים זה בזה. והדברים מבהילים עוד יותר. צריכיתי לראות דברי רבנו יונה, להתבונן בדברי רבנו יונה בברכות. הגמרא שם בדף ח' באותו מקום עוסקת בתפילה במקום הלימוד, והזכרנו שבוע שעבר את המורים שמעדיפים להתפלל במקום שבה הם לומדים, משמע אפילו אולי בלא מניין, מכל שאר בתי מדרשות, ש12 בתי מדרשות ששם. והגמרא דורשת בהקשר הזה את הפסוק: אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. דהיינו, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבעולם. אומר רבן יונה, מה החידוש בדבר הזה? הרי זה ברור שבתי כנסיות ובתי מדרשות הם יקום יותר מיוחד. הרי זה ברור שהם עדיפים בקדושתם וביחסם ובאהבת השם אליהם משאר מקומות. מה החידוש של הגמרא הזאת? אומר רבן יונה, דברים ממש מבילים למתבונן. מי שלמתבונן אף פעם כל יראה לו אותו דבר. נקשיב לדבריו של ראשון. ודאי רוצה לומר שאוהב הקדוש ברוך הוא שערי ציון מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות, וכמו שאוהב בית המקדש יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה ברור, כל בתי כנסיות זה מקדש מעט. כך אוהב השערים המצוינים בהלכה, המקומות שלומדים בבא קמא. כלומר ששם, במקום הזה, בתי מדרשות שלומדים בבא קמא, שלומדים שבת, שמעיינים בדבר השם בהלכה, שם קריאות התורה והראות בכל יום יותר מכל מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שלומדים בהם לפי שעה. בתי כנסיות ובתי מדרשות יש שיעור בין מיכל למעריב, שיעור אחרי שחרית, ועוד ועוד דברים כאלה. מפני, נשים לב טוב למשפט, מפני שהמקומות הקבועים הם במקום בית המקדש. זהו החידוש של החזל כאן במקום הזה. זה פחד לומר ישיבת הכותל זה בית המקדש בדור שלנו, והוא עדין לכל ישיבה, לא משנה אם זה מיר או מרכז או הר המור. שומעים מה כתוב כאן ברבן יונה? אני אומר לעצמי, אם אני שומע, מקומות הקבועים הם במקום בית המקדש, כדמרינה מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת מהמות של הלכה בלבד. וכמו שהמקדש חביב יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, כך מקום קביעות התורה, ישיבה, חביב נשאר בתי כנסיות ובתי מדרשות שאינם קבועים. תפילה במקום של לימוד, תפילה בישיבה, תפילה במקום של כלל הציבור, היא כמו עבודת המקדש, היה אומר הרב דסלר על רבנו יונה הזה. כמו עבודת המקדש, אנחנו עובדים במקדש בלימוד התורה בתפילה שלנו. זו תפילה אחרת לחלוטין, לחלוטין, עם מעלת הציבור, ממעלת בית המדרש, ממעלת הישיבה. קצת מבינים מה הרב שך רצה מאותו אברך. התכוונתי בראשונה בדבריי למעלת התפילה שבישיבה ובכלל בציבור. אבל יש נושא נוסף שמתבקש להתייחסות שלנו, וממעלת התפילה בישיבה, במקום שבו אנחנו לומדים תורה. ארץ ישראל צמיעה למים, והשמיים בחב ג' כסלב, ערב חנוכה, שמיים של קיץ, שמיים כחולים, שמיים יפים, שמיים מאירים. המשנה בתענית אומרת שמראש חודש כסלב כבר קובעים תעניות ציבור, לא יחידים. בית דין, כשהיה בית דין, היינו עובדים עבודה קשה, היינו צריכים מראש חודש כסלב כל שני וחמישי לצום. בסדרה הראשונה שש, בסדרה השנייה זה כבר כמו תענית של יום כיפור, ערב עד ערב, עוד שבע. היינו צריכים להיות היום בין סדר התעניות האחרונות של השבעה האלה. אין לנו בית דין שיגזור תעניות, אבל לב כל אחד שחושב, שמרגיש, רואה שיש כאן איזשהו דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. עצירת גשמים. עצירת גשמים זה ביטוי של שמיים. זה ביטוי של שמיים פתוחים. זה גשמים. יחשוב החושב, מים, לא נורא. היום אפשר להתפיל את מי הים. ברוך השם, השתכללנו. אז מה זה נורא כל כך? אבל נדמה, וכך אני מרגיש, שיש כאן משהו חמור יותר. סגירת שערי שמיים. אנחנו אומרים, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר. חשבתי היום, עצר את השמיים. אחת התוצאות זה לא יהיה מטר. בפחד. אנחנו כציבור של תורה, כתמידי חכמים, כלומדי תורה, במקום שכל כך כל כך קרוב אל המקדש ממש, ובמקום שלמדנו היום שהעבודה שלנו היא עבודה של מקדש, נדמה שצריכים להתעורר אל העניין. ותיעדתי גדולי הדור, כמובן כדרכי, אנחנו נתחיל בעזרת השם לומר ענינו, להוסיף ענינו בורא עולם במידת הרחמים, בוחר בעמו ישראל להודיע גודלו והדרת כבודו. נתחיל להוסיף ענינו בשומע התפילה על ידי השליח ציבור פעם אחת ביום, ומי שנוהג, וכדאי לבקש, לבקש בקשות בשומע התפילה, אם יבקש מליבו איזה בקשות יש שם נפלאות, מה שגם הספרדים לא אומרים, מברך עלינו, על כל מה שמסביב לנו, האיום האיראני שם, וכל הדברים הקטנים, ומי יודע מה עוד חורשים במקומות שרוצים וחושבים שאפשר לעשות שלום, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. שם הכל נמצא בתפילה הזאת, להציל את עם ישראל מכל מה שרוגש עלינו. פתיחת שערי שמיים על גשמים ועל כל שאר העניינים, על כל הצרות המקיפות את עם ישראל בכלל ובפרט, נראה לי שזה המשמעות של תפילת ועננו בורא עולם. אחרת מה נכנסו שם שאר הדברים? מבקשים רק גשם, כי כל הדברים הם גשם ופרט מתוך הביטוי של ריבונו של עולם שמשפיע רצון לעם ישראל. אז אנחנו נתחזק, אנחנו ציבור, יש לנו כוח. ואין אל כביר ולא ימאס תפילת רבים בישיבה, בבית המדרש, בתפילת לומדי תורה, במקום הגדול והקדוש הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.